שבת שעברה פרשת אמור, קוראים אותה לפני יום העצמאות, לפני יום הזיכרון. ובוודאי שאין הרבה פעמים, אין הרבה שנים, שכמה ימים אחרי שבת, בדף היומי, הדף שנלמד הוא של יום חמישי, של היום של ח' באייר, בתשע"א, הוא חלק ממנו מופיע פה בפסקה 4, והוא עוסק בספירת העומר. בדיוק בתקופה הזאת שבין פסח לשבועות. ומתוך דברי התורה והדברים שהתפרשו במשך הדורות, מתבררות פה כמה וכמה סוגיות שהן לא רק נוגעות לעניין של ספירת העומר, אלא הרבה יותר, דברים הרבה יותר שורשיים. אני חושב שבתקופה שלנו יש לה פירושים השונים למחלוקות סביב מה שמופיע בתורה, יש לזה משמעות גדולה. אחד המקומות הראשונים נמצא פה בצד ימין, תודה, בפרק כ' ג' בויקרא, בדף שקיבלנו. ואפשר להגיד שכבר בפסוקים הראשונים מתברר עומק הפער בין המציאות שלנו היום לבין הדברים שהם מופיעים בתורה. התורה אומרת, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. הפעולות שמדוברות כאן, בראש ובראשונה, כי תבואו אל הארץ, ואחר כך, וקצרתם את קצירה, שכמובן משמעות הדבר שכי תבואו אל הארץ זה לא אומר תטיילו פה, אלא תשבו, תטעו, תזרעו, תעבדו, עמל גדול, ומתוך כך גם תגיעו לקצירה. ולגבי הקצירה יש מושג שנקרא ראשית קצירכם, שלפני שפועלים את פעולת הבאת העומר, כשהעומר בעברית מקראית פירושו מידה של שלוש שיאים, זאת כמות מסוימת של תבואה, היא נקראת עומר ראשית קצירכם, אחר כך צריכה להיות פעולת הנפת העומר. ולכל מה שמתואר כאן בסוף פסוק י' כתוב, מחרת השבת ינפנו הכהן. את הקצירה והתנופה, הענפה, הן קשורות למושג מחרת השבת. זה החלק הראשון. כל העיסוק שלנו היום בספירה, בימים, בשבועות, עם ספר ימים ולא ספר שבועות, ספר שבועות ולא ספר ימים, מה יהיה אם הוא ספק ברכה, המנהג של חלק מהאנשים לחזור בבוקר ולומר עוד פעם בבית הכנסת כדי להזכיר לאנשים. כל העיסוק שלנו הוא בספירה, הוא לא בספירת העומר. אין לנו שום קשר היום לעומר, לתבואה, לקצירה, זריעה, קצירה, להנפה. אנחנו בתודעה שלנו עלולים להמשיך את הגלות. כל עניינו של העומר זה כשבאים לארץ, זורעים וקוצרים. וזה לא סתם הבחנה בין הפסוקים, כאשר רואים פה בצורה ברורה שפסוק תדבב תזיין שמדבר על הספירה, זה אחרי הפסוקים על הקצירה ועל ראשית קצירכם, אלא שזה קשור לעומק הבירור שהפסוקים האלה עושים, מפני שהביטוי ממוחרת השבת שנמצא גם בפסוק י' וגם בפסוק ט' שהוא נוגע לקצירה, הוא נוגע להנפת העומר והוא נוגע לספירה, הביטוי הזה ממוחרת השבת הוא ביטוי של תאריך. על איזה תאריך מדובר? אחד הדברים החשובים בדורנו זה הפשט. מה? כן. לא, באופן כללי, הסוגיה של כי תבואו אל הארץ, זה אומר שיש עניין מיוחד בכל המהלך חייכם בארץ. אז זה מרגע כניסתנו לארץ. האדם באופן פרטי שהוא עושה עלייה או כל שינוי לטובה במצבו שהוא עכשיו נאחז בארץ, זה חלק מהמהלך הלאומי. אז לא כל פעם מתחיל משהו כזה מחדש. הכניסה לארץ היא בעצם מבטאת שמגמת הקדוש ברוך הוא בהוציא אותנו ממצרים היא לכוון אותנו לחיות חיים של ממש בארץ ישראל, וחיים של ממש לפחות בעבר, ואני מקווה שעוד יש לזה זיכרון בהווה, זה חיי החקלאות. אדמה, עבודת אדמה, הזריעה בה והקצירה בה. בכל המהלך הזה הוא חלק מכניסתו של עם ישראל לארץ ישראל, ולזה אחר כך מתלווה מצוות קצירת העומר. דרך הביצוע של קורבן העומר זה הנפת העומר, שאלה הפסוקים הראשונים שראינו, ולזה נסמכה סוגיה נוספת, שהיא ספירת העומר. הייתה הערה בתחילת הדברים שאנחנו נוטים היום להתעסק בספירה ולשכוח את הקצירה. אמרתי שהנפקמינה של זה, ההשלכה של זה, היא ההבנה מה זה מאוחרת השבת. אנחנו באופן אוטומטי מתחילים לספור מתזיין בניסן, מוצאי חג ראשון של פסח. אבל במילים מאוחרת השבת זה בכלל לא ברור. זה מה שהתחלתי קודם לומר לגבי המילה הזאת שניתה מאוד חשובה בדור האחרון, המילה פשט. זה, אתם לא מכירים את היצרים האלה, אבל אני אומר לכם על עצמי, תמיד הפשט זה מה שאני חושב, זה במקום להגיד אני, והדרש זה מה שאחרים חושבים. אבל זה נהיה היום מילה, אתה לא יכול לעמוד מפניה, זה משהו כמו דמוקרטיה, משהו כזה, אין עירור, אין פשט, זה הפשט. טוב, אז מה זה הפשט של מוחרת השבת? כמו שבת בהר, כמו שבת אמור, מה שמכונה באופן כללי בשפת חז"ל, שבת בראשית. משמע מזה, וכך סברו הצדוקים, הכופרים בתורה שבעל פה, הכופרים בעולם הבא, תכף נראה שלא לא בזה הם סיימו את מסכת כפירתם, הם הלכו לפי הפשט. מוחרת שבת הכוונה מוחרת שבת רגילה, משמעות הדבר שתאריך קצירת עומר המצווה, כלומר הקציר הראשון של המצווה והנפתו, הוא לא תאריך קבוע, כי כידוע לשבת אין תאריך קבוע. לכאורה זה משהו תמים, סך הכל שאלה של לוז, של תאריכים. מה עשו הפרושים? הם אמרו לא, יש להם דרש. מוחרת השבת זה פסח. פתאום שבת נקראת פסח, פתאום פסח נקרא שבת. מה הולך פה? במה הם נחלקו? למה נחלקו? ולמה כשאני משעין את כל תשומת ליבי על הימים האלה, רק דרך מושג הספירה, אני לא מבין על מה מדובר, אני לא מבין את פסח, אני לא מבין שבועות, לא מבין את הקשר ביניהם. זה כמו לעסוק במישור השלישי והרביעי של הסוגיה, במקום לעסוק בשורש. מה יש במילים האלה מוחרת השבת? המשנה פה בפסקה 4, כפי שנאמר קודם, זה הדף היומי של היום, דף סמכי במנחות, וזה לא קורה הרבה שממש סמוך לפרשת העומר ואמור נמצא הדף הזה. גם לא קורה הרבה שזה בין פסח לשבועות. המשנה מתארת את מעמד קצירת העומר. שוב, זה לא ספירה. כרגע עוד לא מדובר בספירה. הספירה היא תמיד תוצאה הנובעת מהקצירה. זאת אומרת, מהרגע שקוצרים, גם בעצם מתחילים לספור. מה מבררים חז"ל בסוגיית הקצירה? כיצד הם עושים שלוחי בית דין? כלומר, כל הסוגיה הזאת שקצירת העומר, הנפת העומר, כל המלאכה הזאת היא מלאכת קודש של פסיקת בית דין. זה לא המצאה של מישהו, זה לא איזה רעיון שמישהו חלם עליו, זה בית דין. ככה מתנהלת ההלכה, ככה מתנהל מעבר התורה מדור לדור, זה הכוח של חכמים. הם יוצאים מערב יום טוב ועושים אותו כריכות במחובה לקרקע, את אותו אזור שמנו הולכים לקצור את קציר המצווה, כדי שיהיה נוח לקצור. ממש מכינים את המעשה הזה של הקצירה. כל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם, כדי שיהיה נקצר בעסק גדול. עסק גדול זה אומר היום תהודה ציבורית. לא שיווק. לא מישהו מנסה למכור משהו למישהו אחר, אלא להודיע. יש עניין ציבורי להודיע פה סביב סוגיית העומר. מה צריך להודיע? אומרת המשנה, כיוון שהיא החשיכה, יצא החג, יש לילה, אומר להם, האדם שהוא הולך לעשות את פעולת הקצירה, בא השמש, אומרים כן, שלוש פעמים השאלה הזאת, אחר כך שאלה על כלי המלאכה, על המגן, אחר כך על הקופה, על הסל שבו שמים את התבואה, אחר כך מגיעות עוד שתי שאלות. שאלה אחת, בשבת, אומר להם, שבת זו? אומרים כן. לפי הצדוקים, כופרים בתורה שבעל פה, כופרים בעולם הבא, לעולם לא יכול לקרות מצב כזה. כי אם ממוחרת השבת זה שבת רגילה, והיום הזה של קציר העומר הוא יהיה אחרי שבת, אז אף פעם הוא לא יכול להיות בשבת. אבל לפי הפרושים, חז"ל האמיתי, מה שמכונה היום, מה נגיד? לא יודע איזה מילה. הדתיים הכי דתיים. נגיד שיש לנו מילה לזה, הדתיים הכי דתיים. שיש לנו בעיה גדולה לשבוע הבא. כי הדתיים הכי דתיים אומרים, ל"ג בעומר יהיה ביום ראשון בערב. והדתיים הכי דתיים אומרים, ל"ג בעומר יהיה מוצא שבת. מה עושים? לא פשוט. איפה רשב"י? הוא יבוא במוצאי שבת, הוא יבוא ביום ראשון בלילה, לא פשוט. הנה פה, מה אומרים הדתיים הכי דתיים? ששבת יכול להיות תיאורטית. לא מדבר על הלוח, מדבר על קידוש. החודש על פי הלבנה. יכול להיות מצב שבו ת' ז' בניסן יהיה בשבת. זאת אומרת, הבן אדם יכול לשאול האם שבת היום. בסדר? הוא שואל, התשובה היא כן, שבת. ואז הוא שואל, האם לקצור? ומה הם אומרים לו? תקצור, בשבת. תחשבו מה היינו אומרים היום על מישהו שקוצר בשבת. לא היינו אומרים לו, לא היינו צועקים לו שבס? כל העונשים. המחלל שבת בפרסיה, זה פרסיה. עסק גדול. לא מצרפים אותו למניין, לא יכול לעלות לתורה, פוסקים, אומרים שבדורנו זה לא כזאת חוצפה כלפי שמיים, כי בעצם באופן חיצוני לפחות רוב החברה לא שומרים שבת, אז זה לא ממש חוצפה כלפי שמיים, אז הוא לא נפסל למניין, הוא גם לא מנוע מלעלות לתורה. בסדר, אבל זה ודאי לא דבר שהיינו מעודדים אותו. איך? לעדות לא ברור. אבל לפחות לגבי דברים שבקדושה, אז אני אומר שוב, מעיקר הדין, למרות שרוב הפוסקים אומרים שבימינו זה לא פסול, מפני שזה לא התנהגות שהיא בכך מבטאת חוצפה. אבל מה שברור הוא שבחלוקות בין דתי ופחות דתי ויותר דתי, לא עולה בדעתנו שמישהו היותר והיותר הוא המעודד לקצור בשבת. וכל זה, אנחנו לא מגיעים לסוגיה הזאת דרך ספירת העומר, דרך קצירת העומר. למה חז"ל עשו את זה? למה הפרושים זאת עמדתם? לכאורה צדוקים יותר שמרי שבת. יכול להיות, לא יודע, לא, בדרך כלל נוהגים להגיד שזה על שם צדוק, משפחה כזאת, ביתוסים, צדוקים, אבל יכול להיות שיש בזה איזושהי רמיזה של מחשבה תורנית. באמת יש עוד סוגיה בשבת שבה נחלקו צדוקים ופרושים, האם פיקוח נפש דוחה שבת? רמב״ם בהלכות שבת בפרק שני יש לו ברור נוקב עם המינים והכופרים, והוא מדבר עליהם בחריפות גדולה, שעליהם מתקיים מה שכתוב בנבואת יחזקאל פרק י"ח, אני נתת להם חוקים לא יחיו בהם. הם לכאורה שומרי שבת יותר, בכוח נפש שלא דוחה שבת לדעתם. הרמב"ם אומר וחי בהם ולא שימות בהם, על פי הגמרא ביומא, על פי הפסוקים בויקרא, בפרק י"ח, גם יש המדייקים את זה מפרק כ"ב, קצת מעט נגענו בזה פעם קודמת. בכל אופן, זו סוגיה נוספת, שיש בה, במהות שלה, בעצם אותה סוגיה כמו קציר העומר. אבל יש לזה השלכות נוספות למחלוקת הזאת. לפי הצדוקים, שהשבת, מוחרת השבת זה שבת רגילה, ותאריך קצירת העומר הוא לא קבוע, הרי הספירה מתחילה מהקצירה. אומרת הגמרא מסכת מנחות, בהמשך לאותה סוגיה, באותו דף יומי של סמכי, בעמוד ב', יוצא לפי הצדוקים, שמרחק הימים בין פסח לשבועות הוא לא קבוע. מפני ש... בכבוד. לא מפריע לכם ששותה גם? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש שם שתייה בחוץ, מי שרוצה. כן.
יש מחקרים שכתובים שהצדוקים הם בעצם היו אלה בני צדוק הכהן, הם משפחת הכהנים שמשפחים הכהן, והם שבעצם סתרו את הנשמעות כהונה לבית המקדש, והם עבדו לפי התאריך הזה עד שידעו הפרושים. עד שהייתה פשטתות של חוץ לחשמונאי, בית המקדש, ובורות הכהונה הגדולה ממשפחת נפדות ומשפחות אחרות. זאת אומרת, גם במגילות קומראן, אני חושב שהם תיעוד שהם הצדוקים עצמם כאן, כתבו על כל, יש שם צדוקים שמועות כהונה מאוד של נקודות לכם. וזה נראה שהתלכים שעבדו זה היה לפי ספרי יובלים, לפי הבנייה הזאת של הבנים של השנים, ומתשעימים שהפכות סביב השבת.
מה שאתה אומר זה מסביר העובדה שיש מי שתופס שכביכול הצדוקים ניהלו את המקדש, זה מסביר מאוד את הגמרא מסכת מנחות. הגמרא אומרת שעשו ימי מועד מהניצחון של הפרושים על הצדוקים, עשו ימי חג. אם באמת המצב היה שהפרושים לעולם הם אלה שקבעו, אז אין מה לעשות ימי חג. אבל כנראה שהבירור הזה היה כל כך עמוק שמאיזושהי סיבה הכוח של הפרושים רק מתקופה מסוימת הלך והתעצם, וזה עצמו באמת אומר שהיה פה קרב גדול. ועל מה הקרב? ולכן מה שחשבתי זה למנות את אותם 4-5 הבדלים בין הצדוקים לפרושים, ולראות איזה קו נמתח מעמדת הצדוקים בעצם על כל התורה כולה, ואיזה קו נמתח מעמדת הפרושים. ולמה יכול להיות שתקופה מסוימת שלטו הצדוקים ברמה הרוחנית הציבורית, ולמה באיזשהו מקום עם ישראל החליט שזה עובד אחרת, ואיך היום הדברים לא מוגדרים בהגדרות הפורמליות של אז, אבל המהות של הוויכוח יכול להיות שנשארה ויכול להיות שאפילו יותר חריפה. למשל, הנקודה שהתחלתי לומר לגבי מרחק הזמן בין פסח לשבועות. לפי הצדוקים, אם שבת היא רק אחרי החל קציר העומר, ספירת העומר, ב-24 מתוך הקשר לקציר, וזה לא תאריך קבוע, אם מוסיפים 50 יום לקציר העומר, אבל מרחק הימים בין פסח לקציר הוא לא קבוע, כי זה תמיד אחרי שבת, אז בעצם בין פסח לשבועות, כך אומרת הגמרא, יכולים להיות 50 יום, 51, 52, 53, 54 ימים. הוא לא קבוע. זאת אומרת, בעצם אין קשר בין פסח לשבועות. יכול להיות שזה רק שאלה של זמן. יכול להיות שזה רק שאלה של קביעת תאריכים ותו לא. אולי יש פה עניין יותר עמוק. כל הפירור של העובדות ביחס לרצונות, לתפיסות העולם, לשאלת ההדגשים, הם יוצרים מצב של שינויים שיכולים להיות תוך כדי השתלטות של מגמה מסוימת. זאת אומרת, יכול להיות שבבחינה עובדתית האמת היא א', אבל אני רוצה לשנות את האמת, כי לא נוחה לי. אז לאט לאט לאט, זה לא בשמיים לעשות את זה, משתנת אווירה, משתנים הדגשים, ואז בעצם אפשר או לכפות, או לטשטש, או לבלבל, ליצור מציאות כזאת, שיכול להיות שעוד 20 שנה לא ידעו מתי לעשות ל"ג בעומר, אם ביום לפני או יום אחרי. זאת אומרת, זה באמת השאלה הגדולה, האם העומק של הדיון הוא נעשה בצורה ציבורית ושמים על הכל על השולחן בצורה ברורה, או שיכול להיות שקבוצה מסוימת בגלל הכוח שהיא צוברת היא יכולה לכוון את הדברים איך שהם מתפתחים, ואחר כך באיזשהו שלב קבוצה אחרת אומרת רגע, יש פה הונאת הציבור, ואנחנו נמצאים 2,000 שנה אחר כך, בוודאי לא נוכל לדעת מה היה בדיוק בשנה מסוימת ולפי זה נשחזר, אלא נעמיד את כל המחלוקות שנאספו ונראה באמת, כמו שאמרתי קודם, זה שני צירים שלא נפגשים, הם נחלקים ביניהם, ואז יראה הציבור וישפוט, כפי שתיארתי קודם, שבאיזשהו שלב הפרושים חזרו להנהגת הציבור. כי לפי הפרושים, אם קצירת העומר הוא יום קבוע, ט"ז, וממנו סופרים תמיד 50 יום, אז תמיד אחרי 50 יום יש חג שבועות, זאת אומרת מרחק הזמן בין פסח לשבועות הוא חטיבה אחת. עד כדי שהרמב"ן קורא לתקופה בין פסח לשבועות חול המועד. זאת אומרת, זה חג ראשון זה פסח, עצרת שזה סיכום החגים של הקיץ זה שבועות, ובתווך יש ימי חול המועד. עד כדי כך, שלפי הגמרא מסכת ראש שנה, וזה דבר ש... אני לא בטוח שהוא ידוע, יש חשיבות גדולה מאוד לפי התוספות בגמרא שם מסכת ראש שנה להי באייר. יש אנשים שהשתדלו השנה, בגלל שבחלק מהמקומות בשבת שעברה לא היה אפשר לקדש את הלבנה בגלל שהיו עננים, אז השתדלו לכוון, כיוון שביום עצמאות זה בגדים לבנים, אז במוצאי יום עצמאות לעשות קידוש לבנה, וזה היה נראה כזה משהו, לא כך, מה ההתעקשות הזאת? יום עצמאות, מה זה קשור לקידוש לבנה? תוספות אומר, שאם תזי בניסן, זה היום הקבוע של קציר העומר, אז שיכוונו לראות את הלבנה בגודלה בחמישי לחודש. מה זה חמישי לחודש? היי ביה, למה? כי לפי הגודל שהם יראו את הלבנה בהי באייר, הם יראו את הלבנה בהי בסיוון חודש אחר כך, ואז ידעו שלמחרת זה חג השבועות. זאת אומרת שקובעים את חג השבועות לפי הי באייר, רחמנא ליצלן, מאלה יום העצמאות, אבל שיום העצמאות כבר יקבע למתן תורה, זה בכלל נראה משהו עזוי לגמרי. ברור שאי אפשר לעשות את זה אם קציר העומר הוא לא ביום קבוע. אז אין לך לפי מה למדוד. אם הכל קבוע, אז תזיין זה קבוע, ואחריו אי באייר, ואחר כך חג השבועות. יש עוד השלכה יסודית של ההבדל בין הצדוקים לפרושים, וגם עליו, ואולי גם זה קשור להערה שלך קודם, עשו חג ימים, קבעו ימי חג שלא להספיד בהם ולא להתענות בהם. היה ויכוח בין הזוקים לפרושים, האם בן אדם יחיד יכול להביא קורבן תמיד לבית המקדש. את אדם קם בבוקר, הוא עם התלהבות של קדושה, במיוחד אם זה אחרי לילה של התבודדות, הוא כולו מלא קדושה, הוא רוצה עכשיו להביא קורבן תמיד. הפרושים אמרו בשום אופן לא. קורבן תמיד זה קורבן ציבור. רק מתרומת הלשכה, רק מהכספים שהציבור הפריש, אפשר להביא קורבן תמיד. הצדוקים אמרו קורבן יחיד. שוב, אפשר לשאול, בואו נבדוק מה היה. אז זה לא בדיוק מה היה, אלא איזה קבוצה או איזה כוח קבע מה התרחש במקדש. ולכן אמרתי קודם שאני לא בטוח שגמרנו את המחלוקות האלה. זאת אומרת, עכשיו יש לנו מסורת ברורה, מתי סופרים את העומר. כי אנחנו בעצם מדלגים על קצירת העומר. אז אני לא יודע אם אנחנו נותנים בכלל מקום לדיון הזה שנקרא מאוחרת השבת. אבל יש בו בתוכו, אני חושב, בירור מאוד מאוד יסודי. נתחיל בדברים של האור שמח, של המשך חוכמה, על פיקוח נפש דוחה שבת. שם לדעתי מתחילה הבהירות של עומק המחלוקת. משך חוכמה אומר, השאלה הגדולה היא מה מוליד את מה. האם קדושת הנשמה הישראלית, סגולתה, היא מולידה את קדושת השבת? או קדושת השבת, היא מולידה את קדושת הנשמה הישראלית? אנחנו מרוב רשב"י ורבי עקיבא לעתים שוכחים את רבי מאיר. י"ד באייר השבוע זה יומו של רבי מאיר. סביב דמותו של רבי מאיר יש הרבה ניסים, הרבה מופתים. אחד המופתים הכי גדולים שלו זה עמדתו מול רבי יהודה בסוגיה בקידושי, בדף למד וב, שהיא נמצאת פה ככה מתומצתת בפסקה 6, ויש בה על פניו מחלוקת אחת, אולי בסגנון הלשון משמע שיש בה שתי סוגיות. כתוב בספר דברים פרק י' בפרשת ראה, בנים אתם לשם אלוקיכם. מזה לומד רבי יהודה, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרויים בנים, דברי רבי יהודה. השבוע זה ימי זיכרון של שניים מגדולי תלמידיו של המהר"ל מפראג, האחד לפני כמעט 400 שנה, הכלי יקר, 492 שנה לפטירתו, והשני בדורנו, את תלמיד חכם גדול, מתלמידיו המובהקים של הרב צבי יהודה, הרב עוזי קלחיים, שהיום ט' באייר זה יום הזיכרון שלו. המהר"ל, הם הכלי יקר בדרכו, והיה תלמידו של המהר"ל, והרב עוזי עסק הרבה בכתבי המהר"ל, בפירוש המהר"ל. המהר"ל בנסח ישראל פרק י"א מדייק שרבי יהודה לא אומר שהם מפסיקים להיות בנים, הוא רק אומר שהם לא קרויים בנים. זאת אומרת, יש תואר מיוחד שהוא נקרא בנים. גם זה צריך לשאול בדורנו, האם זה תואר? בדורנו יש הרבה תארים של רוחניות. קדוש, צדיק, מלובן בניסים, מקובל, גאון, בן, זה לא, בן זה משהו טבעי, זה כמו אח, מה העניין מזה? אבל כנראה רבי יהודה אומר זה תואר מיוחד, והוא נוטלים אותו מאיתנו כשאנחנו לא מתנהגים כלפי אבינו שבשמיים כמו שצריך להיות. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. שנאמר, וכאן מובאים כמה פסוקים מכל התנ״ך, שבעצם הגמרא לומדת אחר כך את הצורך בריבוי הזה של הפסוקים, מפני שבכל מצב שהוא, גם כשאין בהם אמונה, גם כשהם עובדים עבודה זרה, וגם כשהם משחיתים, הם נקראים בנים. זאת אומרת, עמדתו של רבי מאיר היא עמדה מאוד שיטתית, מאוד עקבית, ויש לא מעט ראשונים שפסקו כמו רבי מאיר, כולל סליחות שני, חמישי ושני, שהם בדרך כלל הסליחות אחרי חג הפסח ואחרי חג הסוכות, שאחת הסליחות הראשונות של אחד מבעלי התוספות הריב"ם, גם שם מופיע הביטוי של רבי מאיר, בין כך ובין כך קרויים בנים. אולי עוד הדגשה אחת שהיא כן קשורה לרשב"י, לפני שרשב"י אומר בגמרא בפסחים בפי זין, רבי יוחנן אומר בשמו את הביטוי הבא. אולי איזה רקע מסוים לפני כן, הנביא הושע, כמו לא מעט דמויות רוחניות לאורך ההיסטוריה שלנו, באיזשהו שלב כבר לא יכול לסבול את ההידרדרות, את העבירות, את השחיתות, ואמר לקדוש ברוך הוא, תחליפם באומה אחרת. כמו האדם המודרני, יש הרבה דברים שלא מוצאים חן בעיניו, הוא אומר להחליף. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה עכשיו תקים בית עם אישה לא כשרה, תוליד ילדים ממנה, ואחרי איזשהו שלב אמר לו, תפרק את הבית. והנביא אומר לו, אני לא יכול. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ולמה אתה אומר לי להחליף אותם באומה אחרת? ורב שמעון בן יוחאי אומר, על פי הפסוק במשלי בפרק למד, דור אביו יקלל ואימו לא יברך, שזה אולי ההידרדרות הכי גדולה, אל תלשן עבד אל אדוניו, אל תקטרג עליו. אומרת הגמרא בפסחים פי זין, זה סיבה לקטרג עליו, מה זה אל תקטרג עליו? אלא אומרת הגמרא, אפילו דור אביו יקלל אימו לא יברך, כך אומר רשב"י, אל תקטרג. מנהלן מהושע. כלומר, מהתגובה האלוקית להושע, תלמד לא לקטרג על הדור, גם אם אביו וכלה ואמו לא יברך. מרן הבן איש חי, פה בפסקה 11, מנתח את המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, לאור החידוש של רשב"י, ואומר כך, זה עם כתפיים גדולות כמו הבן איש חי, אפשר להגיד את זה. הושע אמר, אומר הבן איש חי, יעבירם באומה אחרת, אזיל בתא סברת רבי יהודה. לא לפי סדר הדורות כמובן, אבל זה הולך על פי אותו עיקרון, שהוא סובר שבזמן שאין עושים רצונו של מקום, אין נקראים בנים. אז אפשר להציל אותם, כי הם לא נקראים בנים. זה הטענה של הושע. אומר הבן איש חי, זה לא סתם שנפסקה הלכה כמו רבי מאיר, הקדוש ברוך הוא סובר כרבי מאיר. וגם כשלא עושים רצון של מקום, סובר הקדוש ברוך הוא שהם נקראים בנים. ולכן הוא אומר להושע בביקורת, היית צריך להגיד, בניי בחוניי, ולא חלילה להגיד, החליפם באומה אחרת. אבל אומר הבן איש חי, הייתי חושב שכל החידוש של רבי מאיר, שבין כך ובין כך נקראים בנים, זה רק בתנאי שהדור מתנהג, לפחות ביחסים של אדם לחברו, כלפי הוריו בצורה הנכונה, מכבד את הוריו. אז יש לימוד זכות עליהם מדין אב ובנים. אבל אם זה דור אביו וכלב, אם הוא לא יברך, אז אין עליו את הלימוד זכות הזה. אומר רשב"י, בזה רשב"י יוסיף הרבה מהר, שגם כשזה דור אביו וכלב, אם הוא לא יברך, אל תקטרג. ולומדים את זה מהתגובה האלוקית להושע. אומר האור שמח, קדושת הנשמה הישראלית, בגלל שיש ישראל בעולם, יש שבת בעולם. אז אם הם מתנגשים ביניהם, פיקוח נפש דוחה שבת. ברור שמי שיסבור שהשבת זה מצווה תורנית רוחנית פרטית, לא נוגעת לאומה, לא נוגעת לנשמה, ברור שהוא יגיד שפיקוח נפש לא דוחה שבת. שבת יותר עליונה מאשר הנפש. אם נחדד את הבירור הזה ונפרוס אותו כאיזושהי תמונה יותר רחבה על התקופה הזאת בין פסח לשבועות, אז ברור שמי שרואה בתורה עולם מצוות רוחני פרטי, הוא ברור לו שאין שום קשר בין פסח לשבועות. איך שלא נסתכל על פסח, לא הייתה שם תורה, לא היו שם מצוות. איך שלא נסתכל על ו' סיוון ועל עצרת ועל חג השבועות, זה חג מתן תורה. אז אם הוא סובר שהתורה היא תורה פרטית, הוא יעשה, הוא יתאמץ להראות שאין קשר בין פסח לשבועות. אם הפרושים סוברים שבלי פסח אין שבועות, שבלי קדושת הנשמה הישראלית אין תורה ומצוותיה, הם יעשו מאמץ גדול לחבר בין פסח לשבועות ולהראות שזאת יחידה אחת, 50 יום, שאי אפשר לשנות אותה. היא לא פעם 50, פעם 51, פעם 52, פעם 53. לכן אומר הרב קוק, איפה נפגשות שתי התפיסות האלה, איפה נפגשים שני הצירים האלה? בחקלאות של קורבן העומר של עם ישראל. אם אני מסתכל על התורה במצוותיה הפרטיות, אז יכול להיות שיש מצווה בעומר, אבל זה לא משמעותי יחסית לשבת. מה פתאום שאני אאפשר שקציר העומר ידחה שבת? אם אני אומר יש נשמה ישראלית, יש כלל, יש אומה, ומכוח שיש אומה, יש תורה בהמשך, לאומה הזאת יש צורך לעבוד בחקלאות ולקצור. זה קציר מצווה לאומי. שכמו שהנשמה הישראלית נותנת כוח לשבת, כך קציר המצווה הלאומי נותן כוח לשבת. אז בעומק של שמירת השבת, הפרושים שומרים יותר. כי הם מחברים את השבת, גם זאת שנדחית מפני קציר העומר, הם מחברים את השבת למציאות הלאומית של ישראל. והצדוקים שכפרו במציאות הלאומית, נשארו בתפיסה שלא יכול להיות שקציר העומר יהיה בשבת. שאתה עוסק רק בספירה ולא במילים ממוחרת השבת, ולא רואה את הפסוקים ולא עוסק בקצירה כיסוד לספירה, כל הבירור הזה הוא לא נעשה. אבל באמת זו שאלה גדולה על היחס בין פסח לשבועות. כל בעלי המוסר, כל המחנכים לחיבור ולחיבת התורה, מה הם אומרים? סופרים, מתגעגעים לתורה, מחכים, מתי תבוא? אז איך הייתה צריכה להיות הספירה? עוד 42 ימים לעומר, עוד 40 יום לעומר, איך אנחנו סופרים? כמה עברנו מיציאת מצרים? כמה עברנו מפסח? אם כל הספירה זה געגועים למעמד הר סיני, למה אנחנו סופרים באופן שיבטא את זה? אם התורה רוצה שנבין שכל היצירה הטבעית הזאת שנקראת ישראל, היא משם צומחת התורה, אז סופרים 1, 2, 3 למה שעברנו. אז זו שאלה גדולה, איך מבינים את קיומה, משמעותה של התורה בישראל? זאת בעצם השאלה. איך מבינים את הטבעיות של ישראל, ואיך מבינים את התורה. ואז השאלה מה מתכוונים בספירה. נכון שבמציאות של האדם המודרני, כל סוגיית הזריעה והקצירה לא כל כך תופסת מקום. זה אתה שומע בחדשות שעוד אין פירות על העצים. אז אתה שומע שיהיה קילו דבדבנים 70 שקל. אז האדם המודרני את זה הוא מכיר, הוא מכיר את הכיס, כסף, המושגים האלה יותר מוכרים לו. חקלאות, תבואה, טבעיות, זריעה, קצירה, קצת פחות מוכר לו. אז זה הזדמנות, השבתות האלה, הפרקים האלה בתורה, הזדמנות לחזור אל השורש, אל הטבעיות. ואולי משום כך, גם בפרשת בהר, שנקרא בשבת הקרובה, הסוגיה הזאת של הספירה היא מאוד משמעותית. היא מתחילה בשמיטה. וגם שם, תחילת פרק אפי, בדיוק אותו מבנה, כמו סוגיית העומר, כמו סוגיית הנטיעות שהייתה בויקרא יוטט, גם בויקרא קפי. וידבר אדוני עם משה בהר סיני לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ, אשר נותן לכם. גם ההגעה לארץ היא לא הגעה טכנית, היא לא הגעה פיזית, זה שינוי כל מסלול החיים שלנו. ושבתה הארץ שבת להשם. חשוב לתורה להגיד שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך וספת את תבואתה. כמו שחשוב לתורה להגיד בשישה ימים לעומת שבת, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. אומרים הראשונים, זאת מצוות עשה, מצוות העבודה היא מצוות עשה. מתוך כך מתברר אותה נקודה פנימית שנקראת שבת, שבה לא שייכת המלאכה. וכן לגבי שש שנים והשנה השביעית. אבל לא מתחילים את מושג השביתה ושבת להשם בלי שאומרים את המצווה הזאת, שש שנים תזרע שדך. החתם סופר במהדורות של הפירוש שלו למסכת סוכה, כשעוד היה מספיק גיליון בדפוס והיה אפשר להדפיס את כל דבריו, אחר כך הצטמצם, היה צמצום הכמויות של הדפים, אז דילגו על הפסקה הזאת. אבל פעם הייתה הפסקה הזאת במהדורות החתם סופר הישנות. אומר החתם סופר, לא יכול להיות שאדם יגיד אני אלמד תורה ולא אניח תפילין. לא יכול להיות. אם זה ברור, צריך להיות ברור שלא יכול להיות שאדם יגיד אני אלמד תורה ולא אאסוף את הדגן. ממי הוא לומד החתם סופר? מה המקור שלו? ברום שפירא זכר צדיק לברכה, שהיה רב הראשי, ראש שיבת מרכז הרב, היה אומר שלפעמים מציאות של עם הארץ זה לא אדם שהוא לא יודע, אלא כשהוא קורא בתורה הוא לא מבין ממנה מה מסקנותיה. למשל, למה מנוח נקרא עם הארץ? בגלל שהוא הלך אחרי אשתו, וכתוב לגבי אליעזר ורבקה שרבקה הלכה אחריו. אז רב אברום היה אומר, מנוח כשהוא קרא את הפסוקים אלה שניים וקו אחד תגום על אליעזר ויצחק ורבקה, מה הוא חשב אז? זה כתוב שם מפורש בתורה. הוא לא הבין משם איך הוא צריך להתנהג. אומר החתם סופר, אתה קורא מגילת רות, פרק ג' מגילת רות מסופר על בועז, הוא היה זורה השעורים בגורן בלילה, זה הייתה עבודתו. בועז היה אחד מגדולי הדור. תדמו בנפשכם, מישהו מגדולי הדור הולך לזרות שעורים בגורן, זה לא נתפס בכלל. אומר החתם סופר, אם מגילת רות כתבה שזה מה שעשה בועז, מזה תלמד שאדם צריך לאסוף את הדגן שלו, ולא להגיד אני לומד תורה, אני לא אוסף את הדגן. זה נשמע מתוך הדברים שהערך של לימוד תורה הוא מתקטן. אם אתה מציב אותו כערך מוחלט ששולל לחלוטין את כל הערכים האחרים, אז זה נראה חזק. אם אתה אומר שצריך ללכת לאסוף את הדגן ויש כל מיני משימות, אז תורה מה תיעלה. אנחנו למדנו אצל הרב ציודה. הרב ציודה הוא עסק הרבה בשאלה של הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל. הרמב״ם עוסק בשבט לוי שהוא לא משתתף במלחמה, וכן כל אלה שהם מוסרים את עצמם על הלימוד, הם לא משתתפים במלחמה. והיו כאלה שטענו שזה המקור לכל סוגיית בני הישיבה שאינם צריכים לשרת בצבא. והרב ציודה לא קיבל את עמדתם. אמר, אין שייכות לסוגיית המצווה, בוודאי לא למלחמת מצווה. ואנחנו היינו הולכים ללשכת גיוס לדחות את השירות, והיינו חותמים שתורתנו אומנותנו. והרב צודה שלח אותנו לשם. הוא היה אומר שהרמב״ם, בלכות תלמוד תורה, כותב בצורה מאוד חריפה על מי שמתפרנס מן הצדקה. שהוא אומר, אני אלמד והציבור יממן אותי. הדברים שהרמב״ם שם הם חריפים ביותר. מבזה את הדת ומחלל שם שמיים, כן. אז בגלל זה הרב ציודה לימד שני מקומות ברמב״ם. יש מקום אחד שהוזכר קודם, ובו הביטויים החריפים על מי שחושב שהוא יתפרנס מהצדקה, הוא ילמד והציבור יפרנס אותו. ומקום אחר, בהלכות שקלים, אומר הרמב״ם, אותם דיינים שהיו בירושלים, היו מתפרנסים מתרומת הלשכה, מכספי ציבור. עכשיו, זה לא רק הפסיקה של הרמב״ם, זה גם בתוך הסוגיה בגמרא בכתובות, בדף קופי כתוב ביטוי כזה. הדיינים הם היו מקבלים את שכרם בתרומת הלשכה, מכספי ציבור. כתוב שם אז הביטוי הזה. ואם לא סיפקו, מספקים להם. עכשיו הגמרא מבינה שזה כמו שביתת עובדי הרכבת. כלומר, הגמרא מבינה שהדיינים אומרים, אין לנו מספיק כסף, אנחנו רוצים עוד. אז שואלת הגמרא את השאלה הבאה. המילים כתובות. זה לא המצאה. אתו ברשיעי עסקינה. רשעים. דיינים בירושלים. אתם יודעים מה עושה אדם היום בשביל להיות דיין? ומי זוכה להיבחר? אחד מ-600? מה זה רשיעי עסקינה? אני חושב להגיד דבר כזה. אומר רשי, לפי אב האמינה, הרי מדובר שהם רצו יותר. אז הגמרא אומרת, אתו ברשיעי עסקינה. אומר רשי, שלוקחים יותר מכדי חייהם, איך זה יכול להיות? שאדם ירצה יותר ממה שמגיע לו, זה לא יכול להיות דבר כזה, זה נקרא רשיע. אז הגמרא עונה, הציבור, אם הציבור מבין שאין להם מספיק, הציבור צריך להוסיף להם. אז זה בדיוק מה שאתה אמרת. ככה מבאר הרב ציודה את שני המקומות ברם. זאת אומרת, אם אדם בנפש שלו, הוא חושב שמגיע לו שהציבור יפרנס אותו. הגישה הזאת היא מעוותת. אם באמת הציבור נותן כוח לאותם אנשים ללמוד כשליחי ציבור, אז זה חלק מהופעת התורה של הציבור. נפקא מינה עצומה בכוונות. אדם שלומד וחושב שיש לו זכויות משום כך, זה אומר הרמב״ם קרדום לחפורמה. זה לימוד תורה לא נשמע. אבל אם נוצר מצב במדינה בעקבות דברים שלא קשורים ללחצים פוליטיים, הרב ציודה תמיד הקפיד על זה, והוא אמר וכתב, אני לא מצד שני של המתרס של עולם הצבא. אני חלק מהצבא והצבא חלק ממני. וכשנגשים בגישה הזאת, אז גם אם אתה כרגע לא אוסף את הדגן, אבל אתה חלק מזה, אתה שמח, אתה מתפלל על זה. רבן יוחנן בן זכאי אמר, תן לי יבנה וחכמיה. הוא לא בקשר לירושלים. זה היה התקווה הרוחנית של עם ישראל בזמן החורבן. יבנה וחכמיה. אומרת הגמרא בברכות, בדף י"ז. מרגלית בפומי דחכמי יבנה. היה אמירה קבועה על לשונה. אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר ומלאכתו בשדה. אני לומד תורה או חקלאי. אני לא מתגדר במלאכתו, הוא לא מתגדר במלאכתי. אין קנאה, אין תחרות, אין מי יותר ממי. אני משכים למלאכתי, הוא משכים למלאכתו. כל אחד משקיע ברצינות. אז אומרת הגמרא, שמא תאמר, אני מרבה והוא ממעיט. אז רש"י נכנס לעומק הנפש של החקלאי. שהחקלאי אומר, הרי ממילא זה מה שיכול להגיד לומד התורה. אני מרבה והוא ממית. אז אם ככה יאמר החקלאי לעצמו, אז מה הערך של מה שאני לומד? אני לא אמד כלום. עונה הגברה, לפי רשי, אחד המרבה ואחד הממית, הוא אלווית שיחווה לי בו לשמיים. זאת אומרת, שאתה, החקלאי, אם אתה יכול ללמוד 5 דקות, תלמד 5 דקות. מיד תהיה מתוסכן בזה שאתה לא יכול ללמוד יותר. מה שאתה יכול ללמוד את זה תלמד. מרשה מפרש אחרת. מרשה אומר שזה ברור אצל הלומד. שמה תאמר, אני מקבל שכר יותר, כי אני לומד יותר. ועל זה אומר המרשה, אתה הגמרא, אומרים חכמי אבנה, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמיים. אל תמדוד לא חשיבויות ולא שכר. כשאתה לומד ואתה לא עושה מלאכות אחרות, אתה שליח ציבור. רוצה לשאול, בכבוד. נכון. אם באמת בברכה הזאת של הלימוד הלומד אומר אני שונה מאלה שהם יושבי קרנות וכל ההבדל שכתוב שם שאני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, אם זה מדבר על יהודים ש עובדים עבודה אחרת מלימוד, אז אדם יכול לחשוב באמת שהוא מרבה לקבל שכר. אבל א', לא ברור למה כתוב דווקא שווה קרנות. זה בכל זאת לא כינוי רגיל ושגרתי לחקלאים. שנית, רבנו באמת הרב ציודה, היה על פי אבא שלו הרב קוק, מראה לפי גרסאות קדומות, שזה הכוונה לגויים. יושבי קרקסאות ותיאטראות, קרנות בראשי תיבות, וזה לא הכוונה על יהודים שעובדים בעבודה אחרת ולא לומדים. וזה קשור בדיוק, זה קשור לרבי מאיר, זה קשור לרבי יהודה, זה קשור לצדוקים, זה קשור לפרושים. מה בועז אומר לקוצרים? מה הגדול תורה אומר לקוצרים? השם ימחם. מהם עונים? לא יברכה השם. כאילו מזכת בני עקיבא. מה זה הדבר הזה? ועוד פסוק במגילה הזה נקרא. הפרושים נלחמו בצדוקים. הצדוקים היו קבוצה אליטיסטית. מורמת מעם. אז הם אמרו, איי וביי. השתשו במילים אנגליות כאלה, או יווניות, זה לא משנה מאיפה. הפרושים אמרו, אדם פוגש את חברו, שיגיד לו שלום. שם השם. מאיפה למדו? מבועז. אתם תראו בפרשת המועדות, יש בגדול שני חגים בתחילת פרשת המועדות באמור כ"ג. אחר כך יש 3 חגים. 2 הראשונים זה פסח ושבועות, שכפי שנאמר קודם הם חטיבה אחת, 50 יום. אחר כך יש 3 חגים, זה ראש שנה, יום הכיפורים וסוכות. מה יש בתווך? פסוק אחד, פסוק כ"ב. הוא יצא פה בצד ימין, באמצע. ובקוצרכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצרך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. מאמצע פרשת המועדות, אתה צריך להתעסק עכשיו עם מתנות עניים, עם לקט שיחה ופאה. אומר פה המדרש בפסקה 7, אמר רבי אבדימוס ברבי אוסי, וכי מה ראה כתוב לתנה באמצע הרגלים, פסח ועצרת מכאן, וראש שנה ויום הכיפורים, וכמובן סוכות מכאן, אלא ללמד, שכל מי שהוא מוציא לקט שיחה ופאה ומסר עני מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים והוא מקריב קורבנותיו לתוכו. וכל מי שאינו מוציא לקט שכחה ופאה ומעשר עני מעלים עליו כאילו בית המקדש קיים ואינו מקריב קורבנותיו לתוכו. אומר הספורנו, אני השם אלוקיכם, אלוקי הקוצרים ואלוקי הלוקטים. כמו לומר, כולכם שווים בפניי. במובן הזה, אני בריאה וחברי בריאה, פירושו של דבר, כולנו בנים. אולי זה גם חידוש של רבי מאיר. אולי גם בזה הוא חולק על רבי יהודה. כי רבי מאיר אמר, בין כך ובין כך נקראים בנים. בעצם נחלקו רק על מצב שבו לא עושים רצונו של מקום. אבל בעושים רצונו של מקום, גם רבי יהודה מודה שנקראים בנים. אומר רבי מאיר, זה החידוש הכי גדול, שכשאדם מקיים מצוות, הוא בן. הוא מוציא לפועל את טבעיות הנשמה שלו. ואם זה טבעיות הנשמה, אז היא לא מתקלקלת בעקבות העובדה שהאדם מחינוך לא נכון, או מאווירה לא מתאימה, או מאיזושהי סיבה, הוא עדיין לא יודע שהמצוות זה הביטוי הטבעי לו. אז אם, כן. הקדושה היא צריכה עמל, היא צריכה גילוי. אם רבי מאיר היה אומר בין כך ובין כך כולם קדושים, זה הייתה אותה אמירה. אבל הוא לא אמר קדושים, הוא אמר בנים. יש בן שהוא לא קדוש. הוא לא מגלה בפועל את נטיית הנפש שלו. אבל זה לא מוריד את היותו בן. זה החידוש של רבי מאיר. קורח אמר, בואו נבנה איזושהי מעטפת חיצונית שהיא כמו נקנית בשריקה וזהו. ומזה בא חורבן העולם. ולכן הרב קוק מזהה בין התפיסה הזאת לתפיסת קין. בתווך שם את הנצרות, שכביכול המעטפה החיצונית של החיים זה איזה טקס מסוים, אומרים אותו דקה בשבוע והכל מסתדר. ואנחנו יודעים שכל העבודה הרוחנית היא עמל גדול. היא עמל שמוציא לפועל את כוחות החיים. ועל כן השייכות הלאומית שלנו, גם בינינו, וגם בעצם קיומה של הנשמה הלאומית, זה מעשה אלוקי שהוא לא מתחיל מהמצוות. הוא לא מתחיל מהמעשים. המעשים יבואו מכוח הנשמה. אם האדם מבין שהנשמה הלאומית זה בעצם הבסיס של הופעת מושג הקדושה, אז הוא מבין שראהו השונה ממנו, העובד עבודה אחרת ממנו, הוא אחיו לכל דבר. אחר כך התורה תגיד, כי עמוך אחיך. גם בזה התורה רוצה שנשמור על אחווה, לא מסתכלים מלמעלה למטה. לא אחד אין לו, השני יש לו, אחד עוזר לשני. הנה מה שאומר המדרש פה. בפסקה 3. בחלק הצר של הפסקה. לקראת סופה. תנא רבי יהושע. יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני. אני עושה עם בעל הבית. הוא מדייק את זה מהירות. היא אומרת לנו, מי שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. אומר המדרש, אומר רבי ישוע, הייתה צריכה להגיד אשר עשה עמי? למה היא אומרת אשר עשיתי עמו? אומר המדרש, גדול מה שעשתה רות עם בועז, ממה שעשה בועז עם רות. זה מה שאומר ספורנו. אני השם אלוקיכם, אלוקי הלוקטים ואלוקי הקוצרים. נכון שבפועל לבועז יש. הוא אחראי על הקוצרים. נכון שבפועל לרות אין, לנועמי אין. אבל אנחנו לא שופטים בני אדם על פי הפיזיקה, על פי הביולוגיה, אלא על פי המהות. במהות אומר המדרש, מי שהוא נתן לבועז, הקדוש ברוך הוא נתן לו. הוא לא קיבל את השפע הזה מעצמו. ולמה השם נתן לו? כדי שייתן לרות. אז מי עשה עם מי? בזכות רות יש לבועז. ויש היום לא מעט אנשים, גם כאלה שלא קראו את מגילת רות בחיים שלהם, גם כאלה שלא יודעים שבחודש אייר קוראים את פרשת בהר, שהם בשלב מסוים בחיים שלהם הבינו שהכסף שיש להם הוא לא שלהם. הם קיבלו אותו כדי לתת אותו. והם נותנים אותו לכל מיני פעולות שמבחינתם זה חלק ממה שהחברה הישראלית זקוקה לו כדי להתפתח, מוסרית, ערכית, ציונית. וכשאומרים להם תודה רבה, הם נפגעים. הם אומרים תודה רבה לכם, שאתם עושים. ואם אנחנו יכולים במשהו לסייע, וזה הרעיון של התורה במצוות החסד, לכי עמוך אחיך, התורה אומרת והחזקת בו. איך מחזיקים? זה מה שהתורה אומרת פה, מעל המדרש, ממש מעל המדרש. כי עמוך אחיך, עומת הידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב חי עמך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראית מלוקיך. וחי אחיך עמך. אומר הרמב״ם, בלכות מתנות עניים, המצווה הכי גדולה של החסד, זה לא לתת צדקה. זה לתת הלוואה בלי ריבית, שהאדם יכול להחזיר את זה בתנאים יותר סבירים. כתוצאה מזה הוא יכול להשתקם, יכול לחזור לעצמו, יכול אחר כך להקים עסק קטן. זה אחיך. צדקה זה עוד עניין, שאם אין לו ולך יש, אתה נותן לו. אבל המעלה היותר גדולה זה מה שהתורה אומרת, לכן ביד פה היא אומרת, את יסוד האיסור של הריבית, כדי שבני אדם ייתנו הלוואה בצורה שגם תאפשר להחזיר אותה. זה כי עמוך אחיך, שבעצם אתה יוצר את המציאות שבה הוא יוכל לגלות את הכישרונות שלו. זה הכל. סייען. לא יותר מזה. אתה לא משהו יותר חשוב ממנו בגלל האופן הזה של התמיכה. לא ראיתי על זה איזושהי תעודה ציבורית, אבל אני חושב שזה שבת בהר, שהיא אחד מהארגונים שעוסקים בנושא הזה של כי עמוך אחיך, זה פעמונים, שמנסים לעזור למשפחות, לבנות עולם כלכלי, בסיסי, יציב, ולא רק עמותת חסד שדואגת לכל מחסורם, ואז עלולה ליצור מצב שבו אדם, הוא מתרגל למציאות הזאת, הוא כבר לא מתאמץ, הוא כבר לא עמל, הוא בעצם פחות אחיך. שיכול להיות שמבחינת הרחמנות וההתחשבות, אולי זה כן משהו שאדם מוצא בזה ביטוי, אבל מבחינת איך שהתורה רוצה, התורה היא רוצה שנעזור אחד לשני לעמוד על רגלנו. אולי כחלק מזה, התחלנו קודם נושא הספירה בשמיטה, ואחר כך מגיע שנת היובל. בשנת היובל, כמו שאמרת קודם, על הספירה של השבע, פסוק ה' בפרק כ"ה. וספרתה לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, תשע ורבעים שנה. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי. חלק מהלכות שופר בראש שנה לומדים מהפסוקים האלה, למרות שכאן מדובר על יום הכיפורים, כי כאן התורה פרטה ועבדת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשוב. לקדש את שנת החמישים שנה, אומר המלבים, בעצם שנת החמישים היא לא מקרא קודש, כי אין בה איסור יותר מאשר בשנת שמיטה. למה היא נקראת וקידשתם את שנת החמישים שנה? וזה קשור לביטוי וקראתם דרור בארץ. כפי שרואים מהפסוקים בהמשך, שני דברים חוזרים למקומם. עבדים למשפחותיהם, שדות לבעליהם. אז קשה להבין את המושג קראתם דרור בארץ לכל יושבי. צריך להגיד, קראתם דרור בארץ, לעבדים שהם משתחרים. יש פה שאלה מכפר אדומים ולא ראינו. אז זה קשור לסוגיות האלה של התפקיד והקבוצה, שבעצם מבחינת הנפש, ברגע שאדם רואה את הראייה הלאומית, את הראייה הציבורית, אז הוא לא מתנשא, הוא לא מתנכר לאנשים אחרים, לבעלי תפקידים אחרים, ובדע שהוא יכול לסייע, הוא גם מסייע. ויכול להיות שבדיוק הנקודה הזאת של קראתם דרור בארץ היא מפתח להבנה הזאת, מפני שבאמת, אם התורה הייתה רוצה לכנות רק את הטכניקה שמתרחשת אז היא הייתה אומרת, קראתם דרור בארץ לעבדים ותו לא. אבל הרי על כל עבד שמשתחרר, גם האדון שלו משתחרר. גם להיות אדון זה לא טוב לנפש. ההתנשאות, התחושה הזאת של חבורה שהיא מורמת מעם, והיא שומרת מרחק מהקבוצות האחרות, זה לא בריא לנפש. במהות שלנו, ישראל הם ענבים, בני ענבים. הם בנים. אלא מה? יש פיתוח של בנים כאלה, ויש פיתוח של בנים אחרים. לא צריך להיות הפיתוח הזה גורם ניכור. הוא לא צריך להיות הפיתוח הייחודי של כל גוון, של כל אדם, של כל קבוצה, לא, הפיתוח לא צריך להיות גורם למחיצות, גורם לתהום. הפיתוח לא צריך לגרום שלא נכבד אחד את השני. כבוד זה לא תשטוש, כבוד זה לא הסתרת ברור נוקב, אבל בלי פסילה אפשר לתת מקום לדעות אחרות, להלכי רוח אחרים. הסוגיה הזאת שקראתם דרור בארץ, היא חופש מעדנות. על כן, אומרת התורה, בתוך פרשת היובל, בפרק כ"ה, ואומרת את זה פעמיים, וכי תמכרו, פסוק י"ג, י"ד, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. תחשבו על מסחר במדינת ישראל, אם היה מתנהל לפי הפסוק הזה, שאתה לא יכול להרוויח יותר משישית מסכום החפץ, אתה לא יכול להרוויח את זה. אנחנו מדברים היום על פערים, אי אפשר בכלל להכניס אותם למספרים. מה אנשים מרוויחים? דירות. 30% עולה ערך דירות. מה זה הדבר הזה? למה אנשים צעירים לא יכולים לקנות דירות? זה השתלטות של ההון, של בעלי ההון, של אלי ההון. כבר נגמרו המילים, אז יש טייקונים, יש כל מיני מילים שבעצם רומסות אותם בעצמם. זה לא מתאים לנפש. שאדם יהיה לו קצת יותר ממה שהוא צריך, אפשר עוד לשאת. אבל להתעשר על חשבון השני, לנצל כל מיני תהליכים שאפשר בזכותם להרוויח כסף, התורה אומרת, לא תונו אשתם איתו. כי קראתם דרור בארץ, אומר חופש אמיתי. חופש אמיתי זה גם העליונות הזאת. גם העליונות הכלכלית. העולם המודרני הוא מציב את ערך התחרות. אבל אם התחרות היא משחיתה, אם אני כדי להרוויח כסף, עושה עונה הדברים, אם אני כותב לך על שמן, כדי שתקנה את הבקבוק הזה, כותב לך במעטפה, זה ללא קולסטרול. השמן שלי. אבל כל שמן הוא ללא קולסטרול. אז אני מרמה אותך. זה לא תונו אשתם איתו. אם אני נכנס לחנות, ואין בדעתי לקנות שם חפץ, אני עושה השוואת מחירים, ואני לא אומר למוכר שאני עושה השוואת מחירים. אני לא אומר לו, אני רק רוצה לדעת את המחיר. אז הוא חושב בדעתו שאני שואל כמה זה כדי לקנות. ואין בדעתי לקנות, זה איסור תורה שנקרא לא תונו איש תמיתו. זה סעיף אחד. מה התורה אומרת בהמשך? מיד אחר כך. לפי רוב השני, פסוק תתווה, אתה במקנתו, לפי מעט השני תמיד במקנתו, מספר תורות יהיה נותן לך, ולא תונו איש את תמיתו, ויראת מאלוקיך, כן יהיה השם אלוקיכם. אז כתוב פעמיים לא תונו. נכון, מוסיפים פה לא את המילים ויראת מאלוקיך, אבל בכל אופן, בשביל מה לכתוב את זה בכפל האיסון? כן. התורה לא רוצה שאנחנו נדבר על חופש באופן מופשט. למשל, דרור זה ביטוי של דירה. שאדם יכול לגור בכל מקום. לא סתם הבאתי את כל הסוגיה של הקבלנות והבניינים. שנמנע מאנשים מסוימים לגור במקומות מסוימים בגלל סיבות של קלקנה. התורה רוצה ליישב את הארץ. והביטוי הזה של חופש אמיתי, שהוא בעצם מתבטא גם באפשרות לרשת את הארץ בצורה נכונה, אולי הוא עוד יותר מחדד את המושג הזה של זהירות מזיוף, זהירות מתנשאות, זהירות מעולם של ניצול של אחרים, כפי שהמשנה מביאה את זה, המשנה והגמרא פה במציאה, בפסקה 5. הגמרא לומדת שלא תונו, נאמר פעמיים, פעם אחת זה הדוגמאות שהובאו קודם, זה סוגיה של הונאת ממון, אבל פעם שנייה זה הונאת דברים. מה זה הונאת דברים? זה כמו לומר, אצלנו פגיעה בנפש. כיצד? אם היה בעל תשובה, אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. יש היום לא מעט מצבים, שבהם אדם, בגלל שיש לו רקע של בעל תשובה, הוא לא יכול להתקבל למקומות מסוימים, הילדים שלו לא יכולים להתקבל למקומות מסוימים, הילדים שלו לא יכולים להתחתן עם אנשים מסוימים. זה עבירה על איסור לא תונו איש תמיתו, עבירה דאורייתא. אין לזה שום הסבר, שום צידוק אין לזה. התנשאות רוחנית, גם אם היא לא זדונית, אין לה שום מקום. זה מה שהמשנה אמרה בהבדל בין לא תונו פעמיים בגלל הונאת ממון והונאת דברים, ועכשיו הגמרא מפרטת את זה. לא אומרים לו זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן גורי, בן גרים, אל יאמר לו זכור מעשיך אבותיך. שורש נשמתו היה במעמד הר סיני. מה אתה מבזה אותו? אם היה גר ובא ללמוד תורה, אני אומר לו, פשע, חנה ולא טריפות שקצים וממסים. בא ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה. אני האפוטרופוס על התורה, אני יודע מה מייקר את ערכה של התורה ומה מוזיל, ואני אומר לך, אתה שאתה במעמד כזה, ובסוגיה כזאת של היותך גר, אתה לא יכול ללמוד תורה שנאמרה מפי הגבורה. זה התנשאות. וזאת התנשאות פוגעת בנפש של הזולת. ומה נגיד לגבי הסוגיה האחרונה? לצערנו היא לא פעם... בכבוד. אם התרומה תלויה בהסכמת הציבור. ניתן לומר שרוב הציבור היום לא מעוניין בהעברת הכסף לידי הישיבות. באמת הייתי מעוניין לדעת איך יודעים מה חושב רוב הציבור. תראו למשל, יש טקס ממלכתי בהר הרצל. עם ישראל רגיל בהרבה שנים שבטקסים הממלכתיים זה איזושהי נקודה של 5 דקות של חסד, לא במחלוקות הרגילות. משפחת שליט הפריע לטקס בהר הרצל. עכשיו תראו איך התארגנו התגובות. אותם אנשים, הם אומרים, תראו, זה מתוך כאב, ואפשר להבין אותם, וזה... מוצאים הסברים. אם זה היה מתנחל ימני, היו אוכלים את כל המתנחלים בלי מלח. עכשיו יש עיתון של מתנחלים, הוא כותב בצער, איך הפריעו לממלכתיות? אחי, תגיד, אתה עושה צחוק? אתה מבזה את הממלכתיות כבר 5 שנים. עכשיו יש לך חשבון, יש משפחה צלית, למה היא פגעה בממלכתיות? הכל משתנה, בתאם למה? אז מה זה רוב הציבור? איך יודעים רוב הציבור, מה הוא רוצה? מה הוא יודע? רוב הציבור תמך בזה או לא תמך בזה? יש, מי שלא מכיר את זה, אתם יודעים, יש דבר כזה רדיו, ויש ברדיו דבר כזה נקרא גלי צהל. אתם אנשים לומדים, אז אתם לא מכירים את זה. ויש בגלי צהל תוכנית ב9, היא מעצבת את סדר היום הציבורי של מדינת ישראל. שמעתם דבר כזה? אז תשאל אותו, את הבן אדם שהוא מנחה שם, מה רוב הציבור חושב? אז הוא יגיד לך, רוב הציבור חושב שלא צריכים לתמוך. אנחנו לא יודעים. לכן השתדלתי להביא את הדברים כבייתם ביחס לרב ציודה. שאת המגעים שהוא עשה עם ראשי הממסד, גם הצבאי וגם האזרחי, הוא לא עשה אותם לא בשר הפוליטיקה ולא על פי הפוליטיקה, אלא אך ורק כדבר איש על רעהו. וזה כן אפשר להגיד. בכל מיני מערכות של החיים מתקיים היום בצורה ברורה על אפה ועל חמתה של התקשורת. מתקיים בצורה ברורה המשפט כמיים הפנים לפנים כלב האדם לאדם. שלמה המלך ברוח הקודש שלו, אני לא יודע כמה תורות מזרח הוא למד, כמה תורות מערב הוא למד, כמה סדנאות עשו לו, אני לא יודע. אבל שלמה המלך ברוח הקודש שלו ידע את האמת. כמיים הפנים לפנים כלב האדם לאדם. אתה מראה פנים לשלולית של המים, את הפנים האלה אתה תראה בחזרה. אתה מסתכל על האדם שמולך באהבה, זה בכלל לא משנה אם אתה דתי והוא לא דתי או הפוך, אם אתה ימני והוא שמאלני או הפוך, אם אתה ספרדי או אשכנזי או הפוך. הם כבר הצליחו הלילה להדביק את הפיצול הזה בל"ג בעומר בין מוצא שבת ליום ראשון בערב, ספרדים ואשכנזים. לא לקח להם יותר בשתי שניות. אלה שאחראים על עיצוב דעת הקהל, להעציב אותה. נכון? זה... כן, אחי, חבוד. אתה יודע מה זה סקר? אז שואלים 500 אנשים מדוגמים, כלומר מישהו החליט לשאול דווקא אותם, ובוחרים שאלות מדוגמות, כלומר מישהו החליט לשאול דווקא את השאלות האלה. זה משהו מזעזע מה שקורה עם סקרים. ואנחנו עכשיו עוד תקופת רגיעה, עוד חודש, חודשיים, שלושה מתחילים את הבלגן הזה שנקרא בחירות, יוצאים אנשים מדעתם מרוב סקרים. המשהו הזה, אני מנסח אותו אחרת. צריך לעשות כמה עם הפנים לפנים, כנב האדם לאדם. אם ירגישו שלומדי תורה, יש להם ענווה, יש להם אחריות, יש להם אכפתיות, ואת לימודם הם מקדישים לציבור, ירצו שהם ילמדו. השאלה איך היא תמיד סעיף ב', היא לא סעיף א'. אם יש יחס נפשי כזה, מרגישים אותו בתוך שנייה. אבל, אם אני לומד ואני חושב על עצמי, על פרטיותי, על זכויותיי, מרגישים את זה. לא צריך להגיד את זה, מרגישים את זה. מה שהאדם חש בתוכו, הוא לא יכול להסתיר. הביטוי הזה כמה עם הפנים, הפנים כאלה באדם, הוא לא רק בן אדם לזולתו, גם בן אדם לעצמו. וזאת בעצם, לכן אמרתי שזה מופיע בתחומי חיים שונים, זאת בעצם נקודה מאוד פשוטה. אני חושב שזה מה שהרב צודה כל כך הדגיש את הגמרא מסכת יומא בדף ו, שמה זה ואהבת את השם אלוקיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. לא קורא ושונה, משמש את המדחמים, ודיבורו בנחת עם הבריות, ומסעו ומתנו באמונה. הכנות הזאת, הפשטות הזאת, הדיבור בנחת עם הבריות, אז הבריות אומרות עליו, אשרי פלוני שלמד תורה. אשרי תורה שלמדתו. אם אני מרגיש שאצלי האמת ושהשני הולך ודואך ושאני יותר טוב ממנו, זה ניכר. וכשזה ניכר, זה דוחה, זה מקומם, זה יוצר חיכוך, ואחר כך זה יוצר איזו תחושת איום. כשאנשים יש להם תחושת איום, הם מנסים להתקיף. זה דבר שהוא בעצם, מבחינתנו, אני חושב, מהווה אתגר גדול. אני לא יודע להגיד לך עולם התורה. מי זה עולם התורה? זה משהו מאוד רחב, עולם התורה, מאוד מגוון. אני לא חושב שיש לו איזה חזית אחת מוסכמת. אני מעדיף לנסח את זה בשפה של אתגר חיובי. אנשי תורה, במיוחד בספירת העומר, במיוחד לאור הלקח של תלמידי רבי עקיבא. הרי הפער בין ראש ישיבה שאומר וכותב וחי את המושג ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, לבין תלמידים, 24,000 תלמידים, הם מתו בין פסח לעצרת, בגלל שלא נהגו כבוד זה וזה. בדור שלנו הם מקימים תוך 5 דקות ועדת חקירה, ברור מה היו המסקנות שלה. הכל חיצוני. אומר חתם סופר, מה זה עולם התורה? בעולם התורה יש שתי קבוצות. קבוצה אחת, רבנים, המלמדים אותנו, ואנחנו הקבוצה השנייה, תודה רבה, עבדוך, אנחנו הקבוצה השנייה, אנחנו תלמידים. אני מקווה שאני לא פוגע פה באף אחד. אנחנו עם חבד ישראל. אומר חתם סופר, אנחנו כתלמידים צריכים לדעת, רבותינו מורים לנו את הדרך, מורים לנו הלכה. רב יכול להורות לתלמיד, רב לא יכול להרות את התלמיד, הוא לא יכול להוליד אותו, הוא לא יכול רב ליצור את המזג הנפשי. לכן אומר חתם סופר, יכולים להיות לרב 10 תלמידים, כל אחד הבין משהו אחר מאותם דברים שנאמרו. אתם שומעים את זה הרבה בציטוטים, הוא אמר ככה בשם ככה, לא בדיוק אמר ככה, זה לא התכוון, כן התכוון, הכל לפי הנפש. שאני יודעתי, אדם גם לומד תורה ככה, לפי הנפש. יש הקדמה של הרב פרנק, שהיה רבה של ירושלים, לספר תורת השמיטה, כתוב שם שאם אתה רואה אנשים מחמירים בשמיטה, אל תתפעל מזה. כי ככה הם רצו. ובגלל שהם רצו, ככה הם למדו. ואז הוא לוקח את הפסוק המים בפנים ובפנים, שהגמרא ביבמות לומדת אותו בכלל על היחס לסוגיה כפי פנים ולב, אומר רש"י שאתה משדר לסוגיה, הסוגיה מלמדת אותך. והוא לוקח את זה, הרב פרנק, לעניין הסובייקטיביות. אז אתה לומד מרב, הוא לא עושה בשבילך את העבודה הנפשית. הוא לא עושה בשבילך את העבודה המוסרית. תחשבו בסדר יומו של בחור ישיבה, מי נאמר סדר גודל הממוצע, 6:15, 6:30 בבוקר, עד הממוצע, אזור פלוס, מינוס, 1 בלילה. כמה שיעורים הוא שומע ביום? תכפילו את זה, נהיה מתונים בחמישה ימים. נגיד שיום שישי הוא קצת יותר קצר. תכפילו את זה בחמישה וחצי ימים. כמה שיעורים הוא שומע בכל השבוע על הנפש, על מידות, על בניית המזג הנפשי. לעניות דעתי, כמעט ולא. כי זה לא עניין של שיעורים. אתה יכול ללמוד הלכה, אתה יכול ללמוד תנ"ך, אתה יכול ללמוד עיון בגמרא, אתה יכול ללמוד בקיאות בגמרא. השאלה הגדולה, האם כשאתה לומד מילה, משפט, משהו, האם אתה שואל את עצמך איפה נמצאת הנפש שלי? הרב שלי לא צריך לעשות לי את המלאכה הזאת, כי יש לו נשמה ויש לי נשמה. הוא צריך הרב שלי להציב רף גבוה ולתלות לי בישיבה שלט גדול, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זה כלל גדול בתורה, זה תפקידו של הרב. אני צריך להבין מהרב שלי שזה חשוב. שאהבת לרעך כמוך זה חשוב. אבל, מה זה אהבה? מה זה רעך? האם רעך זה רק אלה שדומים לי? רק אלה שחושבים כמוני? רק אלה שמוחאים כפיים? או גם אלה שיורקים עליי? מי זה רעך? מי זה אחיך? ולמה התורה כתבה כמוך? כל העבודה הנפשית הזאת הוא לא יעשה בשבילי. זה ברור אבל שכשהדגשות התורניות הן אחרות, אז את העבודה הנפשית אני לא עושה. אם האנרגיה של הקדושה היא תופיע אצלי בזה שיהיו על הראש שלי שני תפילים, גם רש"י, גם רבנו תם, אז פחות זמן אני משקיע בשאלה מה יש מתחת לתפילין. מה יש בתוך הראש שלי, לא עליו. יכול להיות שאדם, אחרי הרבה שנים, אחרי הרבה עמל, הוא מתוך ברור של מה שיש בתוך המוח שלו, בתוך הלב שלו, גם הגיע לתפילין רבנותיו. זה יכול להיות, אבל בלי קיצורי דרך. יש מקווה. כל יום ללכת למקווה. מקווה זה דבר חשוב. אבל אם אדם מתרגל שפעולות הקדושה הן פעולות חיצוניות, אז בסוף הוא עוסק בספירת העומר, בלי קצירת העומר. ובסוף הוא יגיד, אני מרבה והוא ממעיט. אם הקדושה כפי שהיא מתבטאת כלפי חוץ תהיה תוצאה של עולם טבעי, מוסרי, של חיבור לכלל, אז לא תהיה בו התנשאות, אז לא תהיה בו פרטיות מוגזמת. אבל אם מקפצת הקודש, בגלל הצמאון הנפשי האמיתי, היא תעבור ישר אל המציאות החיצונית, היא תדלג על מדרגות החיים. ושום רב בעולם לא יוכל לתקן את זה. זה תלוי בנו. כי הרב הכי גדול זה הקדוש ברוך הוא. וכל שבת, זה לא שהוא אומר לך, תשמע, פעם בשנה תבוא אליי. כל שבת הוא מלמד אותך דרך פסוקים. אתה קורא הפטרה, ירמיהו למד בית. אתה קורא ברור. נפלא של השגחה אלוקית. תסתכל טוב, תראה. כתוב שם האל הגדול, הגיבור. נורא לא כתוב. אין רב שלימד אותך לשים לב. תשים לב. כל מילה יש לה משקל. למה היא כתובה? למה לא כתובה מילה אחרת? מה כתובה, מה המילה שכתובה לידה? מה כתובה, מילה שכתובה אחריה? לא כתוב נורא. תחפש, תחפש, תחפש. אתה תגיע לגמרא מסכת יומא. אתה תראה, ירמיהו לא היה מסוגל להגיד נורא. למה? כי בית המקדש חרב. כתוב נורא אלוקים ממקדשך, מקדש כתוב, קשור לתואר נורא, הוא לא אמר נורא. אתה מתוך כך תנסה לראות באותה סוגיה בגמרא ביומה, אז הרי מוזכר גם דניאל. דניאל אמר האל הגדול הנורא, הוא לא אמר גיבור. אתה שם לב, אתה הולך לחפש, למה הוא לא אמר גיבור? כי הוא אמר, מה, נוכרים משתלטים על בני ישראל, מרסקים אותנו, דורסים עלינו, רומסים אותנו, לא יכול להגיד גיבור. איפה גבורתם? אתה אומר, שניים מגדולי ישראל, רמיהו ודניאל, משמיטים מילה. הרי אנחנו אומרים את המילים האלה. כל תפילת 18, האל הגדול, הגיבור והנורא. אנחנו אומרים גם גיבור וגם נורא, ולמה אנחנו אומרים את זה? בגלל אנשי כנסת הגדולה. אז עכשיו אתה צריך להבין, אנשי כנסת הגדולה אמרו, האל הגדול הגיבור והנורא, כי זה מה שמשה רבנו אמר בדברים פרק י'. אז רגע, איפה הייתה החריגה של ירמיהו ושל דניאל? אז אנשי כנסת הגדולה נקראים בגמרא, מחזירים עטרה ליושנה. איך? אמרו לנו, תגידו גיבור ונורא. אל תשאלו למה, אין דבר כזה. אין דבר כזה לא לשאול. זה חלק מהחיים, זה חלק מהנפש. אתה שואל, אז אומרים לך כך, צריך להגיד נורא, כי זאת נורותיו, זה נורותיו, שבזמן הגלות והחורבן, הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו כבשה בין 70 זאבים. זה גם חלק מהנוראות האלוקיות. וצריך להגיד גיבור, כי הקדוש ברוך הוא כובש את רצונו ולא עושה חרון אף לרשעים. סופג אותם. מה שאנחנו נציגי הקדוש ברוך הוא בעולם לא כל כך קל לנו. זה גבורתו שכובש את יצרו לפי גרסה אחת, כובש את רצונו לפי גרסה שני. שואלת הגמרא, איך ירמיהו ודניאל עקרו תקנה שתיקן משה רבנו? בלשון אחרת צריך לומר שהשאלה היא גם אנשי כנסת גדולה, למה אתם מחפשים כל מיני פתרונות? תגידו להם ככה אמר משה וזהו. אומרת הגמרא, היו יודעים ירמיהו ודניאל שאלוקים הוא אמיתי, לפיכך לא כזבו בו. השם הוא גדול גיבור ונורא, ושם התורה אומרת בספר דברים פרק י' אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. כך רש"י מביא בגמרא ביומא בסמ"ך ט', הוא לא סובל זיופים. מי ילמד אותך לא להיות מזויף? מי ילמד אותך לא להנהן לעשות אמן על כל משפט שאתה שומע? אין מישהו שיעשה את זה. אם אתה מחפש אמת ואלוקים רוצה אמת, תסתער על האמת, כולל הסתערות שאומרת שינוי המידות. שאתה יהיה ברור לך, אחרי פרשת בהר, התורה לא סובלת גאווה, היא לא סובלת התנסות, כולל גם במצבים שאתה עושה חסד, תעשה מצד האחווה. המובן הזה של קריאת דרור בארץ היא בעצם אותה קריאה שהתורה קוראת לנו לא לזייף, להיות כמו שהברייתא אומרת בתנא דבליהו, ואנחנו אומרים את זה כל בוקר, להיות מודה על האמת, להיות פתוח לזה שהאמת יותר גדולה מאיתנו, יותר רחבה מאיתנו, לא להיות שופטי האמת. ואומר הרב קוק, יחד עם הפתיחות האמיתית הזאת, להיות דובר אמת בלבבו, בתוך הייחודיות שלך, בתוך הנפש שלך. האמת היא רחבה, היא לא מצומצמת, היא לא סובייקטיבית, היא לא באה לשרת אותנו ואנחנו משרתים אותה. והגודל הזה של האמת הוא צריך להיכנס לתוך המנסרה האישית, המשפחתית, הקהילתית, הקבוצתית, המוסדית, כל אחד עם המקום המתאים לו. במובן הזה החשבון של האמת, אם אדם רוצה שהוא יהיה בכל מערכת החיים שלו, אם אדם צמא שברור האמת יהיה גם נחלת הכלל, יהיה גם נחלת האומה. ברור דברים שהרב עוזי כותב, הרב עוזי קל חיים זכר צדיק לברכה, פה בפסקה 12, ביאור גדול במאמר שהוא מפרש את כל מגד ירחים של הרב קוק על החודשים, אחר כך זה יצא כספר יותר רחב. כותב הרב עוזי קל חיים זכר צדיק לברכה, ענייני המעשה שבישראל אינם מנותקים מעולם הרוח, הם משועבדים לרצון גבוה. סדרי החברה והכלכלה שבישראל דבוקים לערכי המוסר ולכל האידיאלים של האומה. ולכן הוא כותב, הכוח הלאומי של האומה, זה שהקדוש ברוך הוא עומד ערב חורבן ואומר לקנות שדה. הוא מדבר על כך שבתוך הנבואה הזאת כבר מונח עתיד שהאומה תחזור להיות אומה. ודאות גדולה בבניין, גם כשרואים חורבן. הכוח הלאומי, כותב הרב עוזי, הוא כוח טהור, כוח נקי, שבגלל היותנו בנים אנחנו יכולים את הטהרה הזאת לפגוש, לבנות, לברר בכל מערכות חיינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבראת הלך בהם נפש כל חי, ברוך העולמים. שבת שמחה וטובה, שבת שלום, בשורות טובות, כל טוב.